שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
טוב, אנחנו נמצאים בעיצומו של המסע, בעיצומו של המסע, של המסע לחיפוש בת המלך, וממשיכים הלאה, ללכת הלאה בעקבות השני למלכות שמובילו אותנו מזה. נזכיר רק, כדי שלא נשכח את העניינים, שלא נתקע הקשר, המעשה מתחיל במלך שיש לו בת יחידה, והבת היחידה הוא מאוד מאוד אוהב אותה, מחבב אותה מאוד, והוא גם השתעשע איתה, והיא הייתה חשובה בעיניו מאוד, היא מאוד מאוד חשובה בעיני אביה. אבל פעם אחת, כשמשים ביחד ומתוועדים, משוחחים ביחד, הם מצאים ביותר משיחה, בקשר מאוד מיוחד, של שעשוע, הוא נעשה ברוגז עליה. וכשהוא נעשה ברוגז עליה, יוצא מפיו, יותר נכון, נזרק מפיו דיבור, שאל אותו ויקח אותך. וזה פועל ישר, הדיבור הזה יש לו השלכות מיידיות, ובלילה הולכת לחדרה, הבוקר לא ידעו איכני. ואביה הוא מצער מאוד, מאוד מצטער, הוא מחפש אותה ענה וענה, ואז הרגענו נקודה של עמד השני למלכות מחמת שורה שאביה המלך מצטער מאוד, והוא אמר, הוא ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומאות על ההוצאות, והלך לבקשה. אז פה בעצם מגיע שלב שהוא לפני החיפושים, השלב הבא מיד אחר כך זה חיפושים, שזה שלב מרתק בפני עצמו, אבל מאוד מאוד חשוב לדעת מה קדם לחיפושים האלה, מה הוביל לחיפושים האלה, למה זה חשוב לדעת, כי גם אנחנו נמצאים בתוך איזשהו חיפוש. החיפוש שלנו זה חיפוש שכל אחד מחפש את הנקודה הפרטית השייכת לליבו. כבר נראה היום בעזרת השם מה זה נקרא נקודה שייכת לליבו. שזה הנקודה הכי חשובה של האדם בחיים שלו. נקודת התקווה, נקודת הטוב המוחלט. כשאדם יודע להפעיל או להתקשר לאותה נקודה, אז בכל מצב שהוא, וזה נראה היום בעזרת השם, בכל מצב שהוא אפשר להחיות גאולה. ולאחרת מצבים טובים שהיו וכבר קשה להאמין שיהיו, ואפשר להקים מיוחד חורבן, לעשות מזה בניין. אפשר לגאול את העולם עם נקודה אחת של טוב, שזה נקרא נקודה השייכת לליבו. אז כל אחד מאיתנו מחפש את הנקודה הזאת, אפילו לא תמיד יודעים שמחפשים אותה, אבל תמיד אנחנו נמצאים בתוך איזשהו תהליך של חיפוש שמחפשים את הנקודה של הטוב המוחלט הזה. אבל כדי לדעת איך לחפש, צריכים לדעת מה מצטיידים לפני שעושים לחיפוש. אם אדם יוצא לחיפוש, יוצא לאיזה מסע, אם הוא לא יודע קודם כל מה צריך להצטייד, עם איזה לבוש, עם איזה כלים, עם איזה יכולות, אז ייתכן מאוד שהוא יצא למסע, אבל הוא לא יחזור משם, או שהוא לא ישיג את מה שהוא רוצה להשיג. ולכן השני המלכות, לפני שהוא יוצא למסע, הוא מבקש שלושה דברים, שנלמד היום מהם בעזרת השם, שהם מאוד מאוד חשובים. אחד זה משרת, שני הוא רוצה סוס, שלישי מה הוא רוצה? הוא רוצה כסף, מעות, מה שכולנו רוצים. משרת, סוס ומעות על ההוצאות, דווקא על ההוצאות, לא לבזבוזים כמו שנהוג היום, יותר על ההוצאות, להשיג על ההוצאות. מה זה שלושת הדברים האלה? נתחיל מהרמה הפשוטה ביותר, מהרמה הפשוטה של הסיפור, לפני שנכנס פנימה להבין דברים יותר פנימיים, הרמה הפשוטה ביותר, אדם בעולם הזה, הוא חייב את שלושת האמצעים האלו, הוא צריך משרת, הוא צריך איזה משהו, מישהו שיעזור לו, משהו שיעזור לו להגיע לדברים שאינם בהישג ידו. המשרת צריך שיהיה משרת טוב, כן? יש צדיקים שאמרו, האדמו"רים שאמרו שהגבאי שלהם כבר תפס את התפקיד שלהם, כן? הוא כבר עושה יותר טוב את העבודה. צריכים שיהיה משרת טוב, שישרת ולא שיתפוס, לא יהפך לבעל הבית. שתיים, אדם צריך סוס, הם קוראים לזה כלי רכב, הוא צריך כוח שינייד אותו מכל המקום. שלוש, הוא צריך כסף, הוא צריך הוצאות, הוא צריך כסף כדי, הכסף יענה את הכל. שזה משמעות שיענה את הכל. כסף גורם לכל אחד להגיד כן, לענות לך. דבר ראשון, לענות לך. אתה מנגיע היום למקומות, אם אין לך כסף, אם אין לך לא יודעים שיש לך כסף, אז גם לא עונים לך, לא רק, לא שהיא גם תשובה חיובית, גם תשובה שלילית לא עונים לך. אדם צריך לענות, כסף גורם שיענו לך. אבל יש לזה עוד משמעות, לא פחות אמיתית, יענה את הכל משום עינוי. כסף עושה הרבה עינויים, אבל זה חלק מהעולם. אנחנו רואים שהשני למלכות עוזב, כבר נביא את המשמעות שזה מקום מאוד 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 טוב, שנקרא היכל המלך. והוא יורד למקומות שנראה כבר מקומות מסובכים. מקומות שיש בהם כל מיני קשיים. הוא פוגש אנשים מורכבים מאוד, אנשים גבוהים שמייאשים אותו, סיפורים מורכבים. והוא עוזב בשביל להגיע למקומות האלה מקום טוב, מקום של היכל המלך, מקום שהכל נמצא בהישג יד שם. כדי למצוא בת מלך, אז בשביל לרדת למקומות האלה מצטייד במשהו, שאי אפשר לרדת לשם בלי להצטייד בזה. כתוב שהנשמה יורדת לעולם הזה, יש איזה ספרים שמתארים את התהליך. איך מרגילים אותה? מאחל לאחל, היא יורדת מאחל לאחל, מרגילים אותה לחושך, כן? לפעמים אדם צריך להתרגל לאור. יש מושג שאדם צריך להתרגל לחושך, שלא יהיה לו אלם תרבותי. יגיע למקום, לא יודע איפה הוא הגיע, מה קורה פה, מה שפת המקום. אז הנשמה עוברת תהליכים כאלה שהיא הסתגלות, כן? הסתגלויות. יורדת מדור אחד, מתנשפת, מתנשפת, נרגעת, טוב, התרגלת, אופה, זה תחילת הדרך, תרדי עוד שלב. מה זה? אנחנו התרגלנו עדיין, אתה אומר? עוד לא התרגלנו, נכון. עוד לא התרגלנו, אנחנו עדיין ממשיכים לרדת, לברר בירורים. אבל יש ירידות אחרי ירידות. היום יש מנהג, שמתי שתינוק נולד, אז בשבת הראשונה, קוראים לזה מה עושים בליל שבת, שים שולם זוכר. יש כאלה שאומרים שבתרגום זה יצא אלן גבר. כן, ומסרים שלום, אומרים שלום לזכר שהגיע, הוא הגיע לעולם. למה עושים שולם זוכר? למה עושים לו שולם עליכם? יש איזה כל מיני טעמים שאמרו בזה. ודבר ראשון, אמרו לו, תשמע, צדיקים אמרו את זה, שנשמה מגיעה לעולם, אנחנו רואים תינוק פוצ'י מוצ'י קטן חמוד, אבל אתה לא יודע מה, איזה טרגדיה הוא עבר באופן אישי. הוא הגיע ממקום טוב, מקום בהיר, למקום שאנשים פה הוא לא הבין מה הסיפור שלהם. עדיין לא, זה קשה לו להבין את זה. לוקח הרבה שנים עד שמתחיל להבין. כשמתחיל לדבר, הוא מתחיל להבין. הוא לא מדבר על משהו באלם עדיין, פשוט לא מבין מה קורה פה. הוא יורד לעולם באלם מוחלט, מה קורה פה, על מה אנשים רצים, מה הם מחפשים. אז עושים ביחד, יושבים ביחד ומנחמים אותו. לכן אוכלים ארבס, עגול כזה, כן? זה חומוס עם עגולים. ככה אוכלים מאכל של אבל, מנחמים אותו. מה הנחמה שלו? אז אמרו לנו הצדיקים שהנחמה, אמרו לו נכון. עזב את המקום מצויה, נפלא, הכל לא חסר שם כלום. אבל צוותא של חברים ביחד אין שם. אז אחרי משמים ביחד קבוצה של חברים, מדברים על עבודת השם, מתחזקים ביחד, להראות לתינוק, נכון שנטסת מקום מאוד מאוד גבוה, והגעת למקום ממש השם ירחם. אבל יש פה דבר שאין למעלה. את הצוותא, משמים ביחד, שיחת חברים, זה אין למעלה. זה אצלנו יש, תתנחם בזה. ולא לחינם. השני למלכות, מה זה? החומוס, אני אומר סתם, שיש נחמה, למה אוכלים מאכל עגול? כמו שהאבלים לא עלינו, אוכלים זיתים וביצים, דברים עגולים, גלגל החוזר בעולם, אז גם התינוק מביאים לשולם בזוכם, מאכלים עגולים, כמו החומוס, שהוא מאכל מסורתי מאוד שקשור לזה. בלי קשר לעניין של חברים, לעניין של נחמה. אבל חוץ מזה, צדיקים אמרו שיושבים ביחד כדי להגיד לו, זה דבר שאין לך למעלה. טוב, זה טוב בשביל המליצה, אבל זה דבר שיש בו הרבה מן האמת. הירידה של השני המלכות היא בתוך הדברים שמבקש משרת. סוס ומאות על האוצת, כבר נבין איזה תיקים הוא לקח על עצמו. הוא לקח על עצמו, איך אומרים? לקח על עצמו תיקים רציניים, שאלת קיטבק קוראים לזה. נתחיל לסחוב על הגב הדברים, כן? נתחיל לסחוב על הדברים, מי ביקש, אבל אי אפשר בלי הדברים, בלי לסחוב על הגב את המשרת, שאמור לעזור לו, וזה בעצם נקרא לסחוב, כבר נראה. ובלי הסוס והמאות, אי אפשר למצוא את בת המלך. מי משלושת הדברים האלה? אז לפני שנביא מי הם, נדבר משהו כללי, שהוא מושג בקבלה כללי, שהוא יעזור בעזרת השם לפתוח פה קצת שערים. אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים, אנחנו חיים בעולם מסוים, רואים עולם סביבנו, אבל זה מה שרק העיניים רואות. פנימה מהעולם הזה, ויש, רואים את זה למעלה, וזה גם פנימה, יש רבדים יותר פנימיים, יותר זקים, יותר רוחניים. אנחנו מדברים במשלים, אבל רק לסבר את האוזן מה שנקרא, יש מושג שיש ארבע עולמות. העולם הזה הוא לא עולם אחד, אנחנו מצאים ברמה הכי נמוכה שלו. יש מעליו עוד שלושה עולמות, זה עולם העשייה, מעל זה יש עולם היצירה, עולם הבריאה ועולם האצילות. אבל זה לא תמיד היה ככה. המציאות שיש ארבע עולמות, שהחוויית הקיום, מה שנקרא, נחוות בארבע עולמות, זה אחרי שבירת הכלים. לפני כן היה סיפור אחר. שבירת הכלים זה מעולם היסטורי, כביכול רוחני, קדום מאוד, שאי אפשר להיכנס לפרטיו, אבל בכלליות רק נסביר, אז גם לפני כמה שיעור גם את הרעיון הזה, בכלליות רק נסביר קצת מה זה, שלפני שבירת כלים היה מציאות אחת, אחרי זה מציאות אחרת לגמרי, זה מציאות שאנחנו חיים היום. בעיקר מה שעשה שבירת הכלים, זה הוא יצר מקומות כביכול חדשים, מקומות שהאדם לא היה אמור להיות בהם, העולם לא היה אמור להתקיים בהם, זה כן, כי זה רצון המעציל העליון, אבל נוצרו מקומות. מה זאת אומרת? שבירה זה היה שאור רוחני יצריך להיכנס לתוך כלי, הכלי של הספירות לא היה מספיק כביכול קשיר לקבל את האור, בגלל שכך רצה המעציל העליון, והכלים נשברו. הכלים נשברו. זה שהכלים נשברו גרם שיש אור בלי כלי, ויש שברי כלים. שברי הכלים לא עצרו בעולם האצילות, הם נפלו למקום יותר נמוך, והם יצרו שם עולם חדש. הם לא עצרו שם, הם נפלו, הפנימיות שלהם נפלה בעולם הראשון, החלק האמצעי של הכלי נפל לעוד מקום ויצר שם עוד עולם, והחלק החיצוני נפל עוד שלב ויצר עוד עולם, עולם העשייה. בריאה, יצירה, עשייה, נוצרו משברי כלים, כלים רוחניים שנפלו משלב לשלב. מושגים מופשטים, אבל כבר נקבל בזה איזושהי הבנה. לפני שנמשיך הלאה, אנחנו אמורים ליישב פה איזושהי שאלה בתוך הסיפור. שאלה שכל אחד צריך לשאול אותה. אז היה פה מלך, הוא היה עם בת שלו היחידה, והיה ביניהם אהבה גדולה, היה ביניהם ממש שעשועים. פתאום היה ברוגז, והמלך מתהפך לגמרי כביכול, ואומר לה מילים קשות מאוד. והבת נאבדת, וכל המצב שהיה שם נגוז, כאילו לא היה. פתאום ברגע אחד, טרגדיה, לא יודעים איפה הבת, המלך מחפש ענה וענה ולא מוצא, ועד שהשני המלכות צריך לעמוד ולהגיד, אני אחפש אותה. כל אחד שואל, לאיפה עבדה אותה אהבה בין אב לביתו? אם הייתה פה אהבה, היא קיימת או לא קיימת עכשיו? זה כמו ילד קטן שהיה עם ההורים שלו, עם ההורה שלו, ושעשועים, ופתאום ההורה כועס עליו. הילד הקטן, המוח הקטן שלו, שואל את עצמו, אבא או אמא, כן, כועס עליי, אוהב אותי, אוהב אותי גם עכשיו או שהוא לא אוהב אותי? ילד לא יכול להבין עדיין שיש אהבה ויש, צריכים לכועס עכשיו. הוא אומר, רגע, איפה הלכה אהבה? הרי לפני כן הייתה אהבה נגלית, הוא ראה את האהבה, עכשיו כעס. האהבה לא קיימת עכשיו, היא קיימת, איפה היא נמצאת? היא נעלמה, היא הלכה. שיש מצב טוב, מצב נחמד, חביב, והוא חולף, ונהיה מצב חדש, מצב לא נעים. המצב הלא נעים, הנחמד, עבד, לא קיים יותר. השאלה הזאת, שאלה רעיונית הזאת, אבל זו שאלה שמתקיימת בעולם. כשהיה שבירת כלים, נדבר עכשיו על ספירת החסד למשל. שאור החסד, הכלי שלנו נשבר, אז השאלה היא פשוטה, יש אהבה? יש חסד, חסד זה אהבה. יש אהבה, אין אהבה, איפה זה נמצא אהבה אחרי שנשברו הכלים? אחרי שיש חורבן, איפה נמצא הבניין? הוא לא קיים יותר? אז בעולם הזה היה בניין נחרב, אין בניין, נגמר. נקסט, המשיך הלאה, לא קיים. זה היה מציאות, זה ילך. אבל בבחינה רעיונית, בבחינה רוחנית, מציאות שהייתה לא עובדת אף פעם, היא לא נעבדת. אם הייתה מציאות טובה, היא כרגע לא קיימת בגלל שהיא נעלמה, אבל לא, היא, לא, היא לא נגוזה. היא כרגע בלתי ניתנת לחוויה, אי אפשר לחוות אותה, אבל היא קיימת, לגמרי. כתוב, אריזל אומר, ורבי נחמן כותב את זה בליקוטי מורן תורה למדלד, שמתי שאור החסד, הכלי שלו נשבר, האהבה, הכלי הזה נשבר, אור החסד נפל, נכנס ביסוד האצילות, בספירת יסוד. שם הוא נשאר. אור החסד, ברגע שהכלי שלו נשבר, הוא נשאר בלי כלי, הוא חיפש ישר מקום להיות בו, הוא נכנס בספירת היסוד. וזה אומר יסוד, זה נקרא צדיק. כתוב שהשכינה הזו שמיד אחרי חורבן הבית, נשבר הכלי, היה בית שהכיל את אהבת השם עם עם ישראל, ברגע שנשבר הבית, איפה הלכה אהבה? איפה הלכה השכינה הקדושה? כתוב בזוהר הקדוש, מאותו רגע שהבית נחרב, השכינה נדדה והתיישבה איפה? בלב הצדיקים, אצל הצדיקים התיישבה. ימצא מקום בעולם, יצא את הלב של הצדיק. התיישבה אצל הצדיקים. יוצא שהצדיקים, המושג צדיק זה כמו קפסולה, כביכול, ששם יש תיקון, עולם מתוקן, כמו לפני החורבן. אם אתה אומר, היה פה אהבה, היא נעבדה, איפה היא נמצאת? בנקודת יסוד. כבר נראה מה זה. אצל הצדיק, אצל השני למלכות. לכן כתוב פה, שברגע שהאב, המלך, כועס, ונגמר השעשועים, מיד כתוב מיד אחר כך, עמד השני על מלכות, אותה אהבה שהייתה בין אב לביתו במקום שהיא הייתה, היא לא נעבדה, היא נפלה במקום שבין אב לביתו, מקום הגבוה, אבל היא הלכה ושכנה אצל השני על מלכות. הוא היחיד בכל הסיפור שמאמין עדיין באהבה. המלך לא יודע איפה הבת שלו, הבת ודאי שלא יודעת איפה נמצאת. מי עדיין משמר את המצב הזה הנפלא של השעשועים? מי משמר את זה? מי? אנחנו בעצם לא יודעים איך הסיפור יגמר עדיין, השני למלכות, באותו רגע שהוא קולט את המצב הזה, הוא עומד ואומר, אני מאמין עדיין בשעשועים האלה, ואני הולך לחפש אותם. וזה יסוד גדול מאוד שצריכים ללכת איתו, והיום ניקח אותו קצת, שתמיד, בכל מצב, חייב להיות נקודה מתוקנת, שממנה יחזור הבניין ויתרקם מחדש. כי אם לא הייתה נקודה מתוקנת, לא הייתה דרך לחדש את הבריאה אחרי חורבן. כי דבר חרוב, אתה תשאל, אתה יכול להתחיל מאפס נתונים? אתה יכול להתחיל לבנות בניין מתוך חורבן מוחלט? חייב להימצא איזושהי נקודה, חייב להתמצא נקודה, ששם החורבן לא יכול להיכנס, משגרירות של טוב, שבתוך השגרירות של הטוב הזה אין כניסה, גם אם השטח, המדינה שבה נמצאים, הסיפור הזה נמצא במקום של חורבן, המקום הזה הוא מקום שבו יש רק תיקון מוחלט. שגרירות של תיקון. זה השני למלכות, זה נקודת יסוד, נקודת צדיק, שהנקודה הזאת היא תקוות הדורות כולם, זה תקוות העולם, והתקווה הזאת נמצאת בלב של כל אחד, נמצאת בעולם, בין האנשים, נמצאת בכל אחד באופן פרטי, בעולמות באופן כללי. יש לה כמה וכמה ביטויים לנקודה שנקרא נקודת יסוד, נקודת שני למלכות. יסוד הוא ספירה לפני מלכות, הוא שני למלכות. אז נזכור שוב פעם, אור חסד, כשנשבר הכלי שלו, הכלי נופל למטה, נופל לנקרא בינה דבריאה, ללב, הוא נופל, כבר נראה מה זה. אבל האור נשאר בעולם האצילות, איפה הוא נכנס? בנקודת יסוד. אם אתה רוצה למצוא את האהבה של המלך עם הבת, אתה רוצה לחזור למצב הנפלא שהיה ואיננו, תחפש את היסוד שנמצא עכשיו ברדיוס הקרוב שלך. אם היה איזה אפשרות איתורן כזה שיקלוט את זה, כזה, יש שם כלים שמאתרים, כן? לאתר איפה זה נמצא, זה היה הכי טוב. נמצא ישר באותו מצב, אתה עכשיו הגעת לסיטואציה חרובה, מצב של חורבן, היה מצב נפלא, הכל היה טוב, פתאום משהו התקלקל, ולא טוב, ולא נעים. יש, אומר רבי נחמן, בשטח שאתה נמצא בו עכשיו, במקום שאתה מתקיים בו, נקודה שנקרא נקודת יסוד, אם אתה תתקשר אליה, נקרא נקודה שייכת לליבו, תוכל לשאוב משם את אור התיקון שייך למצב הזה. זה מה שאנחנו מחפשים בסיפור הזה. אנחנו, דבר ראשון, צריכים לצאת מנקודת אמונה, אנחנו מאמינים, כמו השני מלכות, שעדיין הקשר של אהבה בין אב לביתו קיים, לא נאבד, למרות שהיה חורבן. רק צריכים למצוא איפה הנקודה ששם זה יצטמצם, שם זה נגנז, ולהעיר, לגרום לנקודה להעיר החוצה ולכבוש את העולם החדש. עכשיו, מה זה השבירה עצמה? מה זה העבדה עצמה? זה התיקון, מה העבדה עצמה? העבדה עצמה, שאמרנו ששבירת כלים כולה מתרחשת במקום אחד בלב, בלב של האדם. יש איזה פסוק, חרפה שברה ליבי. רבי נחמן מתאר את זה בדימוי, שכאילו החרפות נופלות, זה שברים של כלים רוחניים שנופלים על הלב. הלב יש לו, זה לב, יש כל אחד לב, ונופלים עליו, כל המידות שנפלו, נופלים על הלב. מה זה נקרא? ברמה הפשוטה זה נקרא שאדם מרגיש פתאום שהדבר המתוקן שלו זה היה של מידות טובות, נכון? היה מידות טובות, היה בסדר, פתאום הוא רואה שהוא לא בסדר. הוא רואה שיש לו אהבות לא טובות, ופחדים לא טובים, והתפעלויות לא טובות, כמו שאמרנו כמה פעמים, ותוות ניצחון, כל השש מידות האלה, כל השבע מידות, באופן לא טוב, זה פוגע בלב. הלב מרגיש שפתאום אתה הסבות, אומר אליהו הנביא, לקדוש ברוך הוא, את ליבם אחורנית, היה סיפור מאוד קשה. היה תקופה שעם ישראל הלך אחרי נביא הבעל, כתוב שהיה רק כמה, היה כמה ברכיים, כמה מאות ברכיים שלא קראו לבעל. ככה התנך אומר. כמה בודדים. כל השאר הלכו אחרי הבעל, עבודה זרה, אחרי חמורה. אליהו הנביא החליט עם אחד לעשות את הסיפור הזה, קץ, סוף לבלגן הזה, והוא החליט, בוא נעשה משפט, אם הבעל הוא האלוקים, לכו אחרי הבעל, אל תפסחו על שני הסעיפים. אם הקדוש ברוך הוא האלוקים, אז תהיו מוחלטים מצד הקדושה. והוא הזמין את כל העם לאיזה להר, ושם הוא מזבח, ושם כל הסיפור הידוע, שהוא נתן לנביא הבעל את הצ'אנס להראות איך הם מורידים אש רוחנית מהשמיים כביכול, מקיימים קורבן, וכשהם לא הצליחו, למרות כל הסיוע שהיה מסביב, אז הוא התפלל לתפילה בזמן מנחה, זמן הכי, נקודה הכי רגישה במשך ה-24 שעות ביום, ושם הוא הוריד אש רוחנית, למרות שהשטח היה בלתי קשור בכלל להופעה של אש. היה שם מים, הוא הביא שם הרבה מים, שפך כמויות של מים מסביב המזבח ועל המזבח, ולמרות הכל הוא התפלל וירדה אש מן השמיים ואכלה את הקורבן, ואז כולם ראו שהשם הוא אלוקים, ואז מרגו את כל נביא הבעל וכל הסיפור. אבל אז הוא אמר משפט מאוד חמור לקדוש ברוך הוא, באותו זמן, באותו זה, הוא בא עם טענה לקדוש ברוך הוא, אמר לו, אתה הסיבות הליבה מחורנית. אתה הסיבות הליבה מחורנית. מה זה אתה הסיבות הליבה מחורנית? אומר אריזל, זה מה שמבטא את התקופה שעם ישראל מצא בה, זמן שגלות, שהלב נסוב מחורנית. יכול להיות ששתיים יושבים ביחד משוחחים, אבל הלב פונה לכיוון אחר, מחורנית. כלומר, הלב של עם ישראל בתקופה היה פונה למקום אחר. אולי כלפי חוץ באו לבית הכנסת, ישבו, עשו הכל, אבל הלב היה נוטה לכיוון הפוך, ולמה אתה הסיבות? בגלל הברוגז. ברגע שהמלך הוא ברוגז על הבת שלו, באותו רגע הבת מתהפך ליבה אחורנית, ואז לך תחזיר את המצב לקדמותו. אליהו הנביא היה שני למלכות באותו תקופה, שהתפקיד שלו היה להחזיר בחזרה את הלב של הבת לאביה, כי הוא היחיד בכל אותו דור שהאמין שאפשר לעשות את זה, אף אחד לא האמין בזה. מי ששרד עם האמונה שרד, מי שהלך לבעל, הלך לבעל, אבל שמי שיעמוד בין שני הסעיפים האלה, ויאמין שאפשר להחזיר את עם ישראל למצב של אמונה, זה אליהו הנביא, ולכן הוא היה רדוף, לכן אף אחד לא יכל לסבול אותו, הרבה, לא יכלו לסבול, רדפו אותו, חשבו שהוא סתם כזה קנאי, רוצה, רדפו אותו, וכולם חשבו שהוא סתם עושה דברים, עד שעם ישראל ראה שהוא צודק, אבל בתחילה לא הבינו שזה מה שהוא רוצה, שזה בעצם המגמה. אז יש אחד שמאמין בזה, והנקודה היא שהלב הוא מסמל את המצב של האדם. ידוע שאנשים יכולים לדבר ולהגיד כל מיני דעות ודברים מוכנים מאוד, אבל הלב נמצא במקום אחר. המרחק בין המוח הלב הוא קטן מאוד, אבל כשהלב נמצא במקום אחר, הם נמצאים בעצם בשני גלקסיות. מרחק שנות אור, המוח נמצא במקום אחד, הלב נמצא במקום אחר לגמרי. מה שמחליט את המצב של האדם או המצב של הדור, זה איפה הלב נמצא. וכשיש חרפה שברה לבי, שיש שבירת כלים בלב, אז יש מצב שאדם נמצא בריחוק, הוא לא נמצא בכלל המלך. כי מה שהלב חומד, זה המקום של האדם. כלומר, אם אדם מרגיש שהלב שלו חומד דברים אחרים, אז זה הכאב לב שלו. שאומר, איך זה יכול להיות? זה שובר לי את הלב, אני רוצה להיות אצל השם נדבך, אני רוצה להיות במקום הטוב, באהבה אמיתית, אבל אני יודע מה אני רוצה לאהוב, ועם כל זה הלב נותח את דברים אחרים. מי לא מכיר את זה? אדם רוצה להשיג כל מיני דברים טובים, שהוא יודע, הוא מאמין בטוב הזה, אבל במעשה הלב שלו כל זולג לכל מקומות אחרים. והוא לא רוצה את זה. זה לא שהוא רוצה את זה, הוא לא רוצה את זה. אבל הוא נופל לשם כל הזמן. וזה נקרא חרפה שברה לוי, החרפות. המידות הנפולות, שבירת כלים שוברת עליהם. שלבים קצת את הנושא של שבירת כלים. אמרנו ונגענו, קצת נסביר יותר. המציאות של עולם האצילות זה מציאות הכי טובה שיש בעולם. זה נקרא איו וחיוי וגרמוי בארמית חד. הוא, חיותו ועצמו, הכל אחד. זה אחדות מוחלטת. אין הרגשה בכלל שיש משהו, שיש מישהו ויש רצון שלו, הכל אחד מוחלט פשוט, אין שום שאלות, אין שום דבר, אין מלאכים גם כן. מלאך זה כבר מצב שנקרא אמר ונעשה שליחותו. בורא עולם אומר והמלאכים מקיימים. אבל בעולם האצילות אין מלאכים. אין דריסת מלך רגל למלאכים. כי בעצם רק הקדוש ברוך הוא נמצא שם פועל לבדו. גם אין בכלל התערבות של מישהו אחר, הכל זה הוא לבד. מי שחי במודעות של עולם האצילות, ברמה שלנו, כן? כביכול, זה מודעות מאוד מאוד גבוהה שרק צדיקים מופלגים הגיעו לשם, אז הוא חי במודעות של אין עוד מלבדו אמיתי, לא סתם רק סטיקר על האוטו, אין עוד מלבדו אמיתי. הוא יודע שאין כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה רק הוא לבדו. אדם אומר, רק בשביל למשל, פעם מישהו שאל אחד אחר, כאילו מבטאים את, את התפיסה של אדם באלוקות. אחד שאל מי שיהיה לו כזה השגה, הוא שאל אותו, תגיד לי, אם בורא עולם רוצה, אתה רואה את הארון הזה, שלא יהיה פה הארון הזה, מה הוא יעשה? הוא חושב, אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, הוא יביא אש והוא יסטרוף את הארון, הוא יביא רוח שרה ויקח אותו. מה לא אותו אחד שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שהארון יהיה, הוא לא קיים יותר, הוא לא צריך להביא אש ולסטרוף את זה. זה תפיסה של אמר ונעשה של דרכותו. התפיסה הביטית אומרת, אם אתה רואה קיום, אז תבין שיש פה רצון השם שמקיים אותו בכל שנייה. ברגע שלא יהיה את הרצון השם, זה לא צריך לחלות את זה, זה לא קיים מעיקרה, זה לא, זה פונקציה שנעלמת, לא קיים, לא קיים, אין במציאות בכלל, לא היה ולא נברא. זה ההבנה שאדם מתחיל להבין שכל מה שקורה זה רצון השם. אגב, במאמר מוסגר, אם אדם היה חי ככה, הוא בעולם, בחיים, לא יכול למעוס בבן אדם או בעצמו. כי אם יש מישהו שקיים פה, או אני, או הוא, או סיטואציה קיימת, רצון השם מהווה אותה עכשיו. מה קורה לדברים רעים? זה עוד סיפור לשיעור בפני עצמו, אבל הכל קיים רק בדבר השם. אפילו מקומות שכאילו הוא הפך הקדושה. הכל קיים רק בדבר השם. מה זה, הריחוב? הריחוק, ודאי. אבל נגיע לזה עכשיו. גם הריחוק רצון השם, אבל בשביל להיקרב. למה? מה זה? או, עכשיו לך, אבל השאלה שלנו, איך אחרי הכל משפיעים על המציאות הזאת, על המצב הזה? כי אנחנו רוצים להתקל לכם איך משפיעים על זה. למרות שרצון השם, אפשר כן להשפיע על זה, כי אפשר לגרום כביכול לעורר את רצון הדבר שיהיה בצורה מסוימת. זה המטרה של יהודי, לעורר את רצון השם שיהיה בצורה מסוימת. אבל ודאי שהכל רצון השם, זה כבר שאלה של יהודי. מה זה? מה זה? כן, אבל גם בכל אחד באופן פרטי יש שני מלכות. גם השם מלכות בכללי, ובכל אחד יש שני מלכות שהוא צריך לעורר את זה. יש צדיק, אבל יש לכל אחד נקודה צדיק. עכשיו בואו נבין את זה קצת, את הנקודה הזאת. בכל אחד יש נקודה צדיק שהיא צריכה לעשות את הפעולה הזאת, אבל קודם כל נבין מה מונח פה. למה באמת רצון השם שיהיה את המצב הזה? איפה אתה רואה שזה רצון השם? אתה רואה שהשני, שהמלך אמר לבת שלא טוב ייקח אותך, ואז התחיל כל הסיפור. שאנחנו מבינים שהמלך זה לא אחד שלא שולט על המילים שלו חשבו. אין כזה מצב שקרה פה משהו שהוא לא רצה. ודאי שהוא רצה את הדבר הזה, למרות שלא מבינים למה הוא רצה את זה. זה נראה כמו טעות, נכון? כאילו קרה משהו שהוא לא רצה, אבל באמת הוא רצה את זה. למה הוא רצה את זה? אומר אריזל, אבל כבר לפני כן, רק נבין. התאבו את העולמות, כמו שאמרנו, שבירת כן גרם שיש מצב של ריחוק בעולם. שיש, היה עולם האצילות אחדות, כן? ושהתחלנו להגיד. ברגע שהיה שבירת כלים והכלים נפלו לעולם אחר, הם יצרו מרחב מחייה חדש שנקרא עולם הבריאה. המרחב הזה, כיוון שמורכב משכלים שבורים, אבל מפנימיות הכלים, הוא כבר אי אפשר לחיות בו בהכרה מוחלטת ברצון השם, יש שם כבר מלאכים. יש שם כבר, זה עולם המלאכים, עולם הכיסא, שם כבר יש מצב שאתה רואה כאילו יש שליחים של הקדוש ברוך הוא משרתים. יש לו משרתים כבר. יש שם כבר מישהו שעושה את רצונו. אתה מגיע, אתה רוצה להיכנס לאדם מאוד חשוב, אתה מסתובב בחוץ, אתה רואה את המשרתים שלו, נכון? אתה נכנס לחדר שלו, אם עדיין הוא בשליטה, בזכות עצמו, אז הוא לבד שם, כן? יש מקרים גם שזה לא. אבל יש מצב שאתה נכנס לחדר שלו, הוא לבדו שם. בחוץ זה הגבאים, המשרתים. המשרתים זה כבר גם כן מבטא שיש פה מלך, אבל כבר זה לא מודעות מוחלטת. הכלים נפלו לעוד מקום ויצרו מרחב רוחני יותר נמוך שנקרא עולם היצירה. שם זה עולם של מידות, עולם של מערכים יותר נמוכים. שם פועלות מידות, כביכול יצרים, הרגשות, מידות שבנפש, זה נקרא עולם היצירה. למה זה נקרא עולם היצירה? כבר נחזור לזה בהמשך, אבל זה עולם שהוא משלב שני דברים. עולם הבריאה זה מאוד מופשט, עדיין מופשט. עולם היצירה, מה זה יצירה? יצירה זה לא עשייה מוחלטת שאתה עושה משהו, סתם עשית משהו. יצירה זה שאתה מסתכל על יצירה, שמי שעושה יצירה, שקוראים שהוא יצר משהו, למה קוראים יצירה? למעשה אומנות, נכון? למה? כי אתה רואה שם את החוכמה של האדם בתוך מעשים שלו. אז היצירה זה ממוצע בין עולם של מחשבה, שנקרא עולם הבריאה, לעולם שכלי, לעולם מעשים או עולם העשייה. היצירה זה משולב באמצע, זה עולם אמצעי, שרואים בו את המחשבה שמוטמעת בתוך המעשים. זה עולם של יצירה. אתה מסתכל, אתה רואה מעשה אומנות, אתה אומר, בוא, רואים פה את השכל של האומן, עולם היצירה. ויש שם גם את היצרים שלו, את המידות של האומן. לכן יצירה אתה מנולבה ביצרים, מידות, בהרגשות, ביצר טוב יצירה. זה נקרא עולם היצירה. שם יש בחירה כבר. בריאה זה עולם יותר שכלי, יצירה יותר מידותי, יותר של הרגשות, של מידות, של יצרים. לכן בבריאה אין בחירה עדיין כל כך. בעולם היצירה כבר יש בחירה. בעולם הבריאה אין כל כך בחירה. זה עולם שבו מי שמגיע לשם, הוא רואה שהכל כבר כביכול מוכתב מראש, הכל כאילו בהנהגה מלמעלה, למרות שזה לא עולם האצילות. עולם היצירה זה עולם שיש טוב ויש רע, יש שני יצרים, יצירה לטב, יצירה לביש. ויצר כתוב בשני יהודים. עולם היצירה, יש בו ימין ושמאל. שם כבר מתחיל התמודדות. אדם שפועל עם יצירה או עם יצירות הוא מתמודד עם טוב ועם רע. עולם העשייה הוא עולם של מעשים פשוטים, טכני, כביכול טכני, שם רובו רע, מיעוטו טוב. זה הולך כך, עולם האצילות כולו טוב, בריאה, מיעוטו רע, רובו טוב. עולם היצירה, 50-50, כן, חצי על חצי, שם זה תמיד ככה, אדם נשך לפה ולשם. עולם העשייה, רובו רע, מיעוטו טוב, הרוב קליפות, הרוב בלגן, הרוב כאב ראש, מיעוטו טוב. אנחנו חיים בעולם כזה, צריכים למצוא את הטוב. זה עולם של מעשים. וזה שלושה דרגות, שלוש דרגות של, 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 של מודעות שאדם מכיר את הבורא. ככל שאדם מעלה את המודעות שלו, ככה הוא מעלה את המיקום שלו, באיזה עולם הוא חי. אתה יכול לחיות בעולם הזה, אחד חי בעולם האצילות, אחד חי בעולם הבריאה, אחד ביצירה ואחד בעשייה. כל אחד חי בעולם אחר. אנחנו כאילו במרחב אחד. אבל איפה שאדם נמצא, שם הוא מרגיש. אפילו אדם משתנה ברמה יותר פרטית, זה לא בעולמות האמיתיים, בעולמות שבנפש, מה שנקרא, אדם שעושה דברים, הוא נמצא בעולם העשייה. אדם שמתחיל ליצור דברים, כי הוא חי עם המידות שלו, הוא חי בעולם היצירה. הוא מתחיל לחשוב, הוא בעולם הבריאה. ויש יותר גבוה מזה. וזה ברמה הפרטית. נכון, זה כל, נכון, ברא, יצר ועשה. שלושת העולמות האלה, ברא, יצר ועשה.
שאלוהים עשה את זה.
כן, הוא עשה את הכל. עשה את הכל, הוא עשה גם את השבירה. הוא עשה את הכל. עכשיו, רק כדי להבין, גם המציאות שיש בעולם הזה של החומרים, זה גם כן תוצאה של זה. למה יש לך, וכבר נשוב מה שהתחלנו, אבל פשוט כדי להסביר את המושג שבירת כלים. למה יש לך למשל דומם, צומח, חי, מדבר? זה פירמידה כזאת, נכון? דומם, צומח, חי, מדבר. איך נוצרו כאלה דברים? החי, המדבר, הוא הרמה הכי גבוהה. הוא מדבר, יש לו דעת. אדם מדבר, יודעים כמה הרמת המשכל שלו. אם הוא שותק, הכל בסדר. הוא מתחיל לדבר, אפשר כבר לדעת איפה נמצא. חי, זה רמת מודעות יותר נמוכה, אבל זה לא צומח. הוא חי. אתה תפגוש חלס גל חיות, אתה רואה פילים, אתה רואה ג'ירף, אתה מבין שיש שם מערכת יחסים, זה בסדר, יש אחד כועס, אחד זה, אחד יותר עדין, אחד פחות עדין, בכלל השימפנזות זה כבר ממוצע. הפיל הוא ממוצע, גם הפיל הוא ממוצע בין חי לבין בין מדבר לבין חי. גם טוקי וגם זה, יש כמה, אז חיים כותב את זה. אבל זה כבר ממוצע, ושאר בעלי חיים, תכנס לגן חיות, תעשה סיבוב, אפשר להבין הרבה דברים גם על בני אדם. זה עולם של יצרים, זה עולם היצירה. הבעלי חיים עולם היצירה, והעניינים שלהם זה עניינים של מידות. הבעל חיים פועל מתוך יצרים, הוא טורף, הוא התפייס, זה יצרים, בלי שכל. רמת מודעות יותר נמוכה. רמת מודעות יותר נמוכה מזה, זה צומח. דבר שצומח, אם זה לא פלסטיק, כן? אם הוא צומח, באמת, אז יש לו חיים, כי יש לו כוח הצומח, זה נמצא במים כוח הצומח, הוא לא דומם, הוא כבר יש לו תזוזה. אין לו לא שכל ולא הרגשה ברמה של הרגשה, יש לו אבל כן תנועה שגורמת לו לגדול. רמת השגה יותר נמוכה זה אבן, דומם. לכן אם אתה רואה אבן, אתה יכול לשאול למה האבן היא אבן והצמח הוא צמח? כי האבן משיגה פחות את הקדוש ברוך הוא, לכן היא אבן. והצמח משיג יותר את האינסוף ולכן הוא צומח. והחי משיג יותר ולכן הוא חי, והמדבר משיג יותר ולכן הוא מדבר. הוא אומר החזון איש שיש דרגה חמישית שנקראת יהודי, שהוא למעלה מדבר, דרגה חמישית. זה לא רק ארבע, זה חמיש. זה הגדרה של חזון איש, אני לא טועה. מדרגה חמישית זה יהודי שיש לו השגה יותר גבוהה, שאי אפשר, גם המדבר לא יכול להגיע לסתם, רק אם יש לו כוח של יהודי. אבל הפירמידה נוצרה מתוך זה שיש שבירה, וזה גורם שיש הדרגה, שבירה יצר הדרגה, שיש רמות מודעות שונות, זה לא הכל היכל המלך, יש גם מחוץ להיכל המלך. למה נוצר המצב הזה? כמו ששאלנו, עכשיו נחזור לשאלה. למה נוצר מצב של הדרגה? למה צריך שבירה כדי שיהיה מצב של הדרגה של עולמות שיש פה רמת מודעות גבוהה, פה יותר נמוך, פה יותר נמוך? למה צריך את המצב הזה? התשובה, בגלל רחמי השם, בגלל רחמי אב. יש בספר דניאל פסוק שמשתמשים איתו הרבה לעניינים של השגה רוחנית. כתוב שם שחיפשו ילדים שישמשו בהיכל המלך, ואז ההגדרה מה חיפשו, חיפשו ככה שמי הוא מבין למדע, בסוף חיפשו, כתוב, ואשר כוח להם לעמוד בהיכל המלך, זה כתוב על דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, שהם היו באמת אלה שמצאו אותם, שראויים. אבל צריכים כוח לעמוד בהיכל המלך. פה צדיקים אומרים שאדם שרוצה להיכנס להיכלות רוחניים, הוא צריך כוח לעמוד בהיכל המלך. צריכים כוח מסוים של איפוק, כוח מסוים של לעמוד בהיכל המלך. איזה כוח צריך כדי לעמוד בהיכל המלך? וצריכים להחזיק משהו ביד, מגש, עם תה, לכמה שעות רצוף. מה הרעיון של כוח לעמוד בהיכל המלך? כוח לעמוד בהיכל המלך בהבנה הפנימית הרוחנית של זה, זה נקרא כוח לקבל אור. כשאדם אין לו כוח אמיתי, שהכלי של הנפש שלו לא חזק, הוא מקבל אור, הוא נמס, ברגע שהוא נמס, אז זה כמו שתיקח מים חמים מאוד שתים בתוך כל פלסטיק, ופתאום היא תנמס לך ביד, השם ירחם. כן? זה מה שקורה. אדם שאין לו כלים רוחניים לקבל את אור השם, אז נהיה לו ריבוי אור. שבירת כלים, הוא קיבל אור, התפוצץ לגמרי, כל האור התפזר, ואינם זה יניקה לקליפות. וצריכים כוח בנפש להכיל את מציאות המלך, כי המלך זה מציאות מאוד 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 עוצמתית. אם אתה לא יכול, אין לך קונטרה להכיל את זה, להחזיר אור, לקבל את אור השם בצורה מסודרת, שיהיה לך יישוב הדעת, נהיה מזה ריבוי אור, נהיה מזה שיגעון. כתוב, ארבעה נכנסו לפרדס. רק אחד יצא ונכנס בשלום, רבי עקיבא. השלושה האחרים, כל אחד בצורה אחרת, לא יצא בשלום. אחד הציץ ונפגע, אחד השתגע, כן? אחד נהיה מזה כופר לגמרי, אחד מת. ואחד, רבי עקיבא, נכנס ויצא בשלום. כולם לא היה להם כלים. זה שהשתגע לא היה כלים, לכן שיגעון זה ריבוי אור. זה שמת גם כן, זה לקח אותו, לא השבירת כלים, זה לקח אותו פחות גם. וזה שזה אחר, אלישע בן אבויה שכפר בעיקר, יש לו מה שהשבירת כלים חמורה מאוד, שהפך אותו לכופר ונפל לו כל התאוות הרעות, הוא נהיה אדם מאוד מאוד נמוך. אחר כך העלו אותו, אחרי הפטירה שלו. אבל רק רבי עקיבא נכנס ויצא בשלום, והוא אחר כך לימד תלמידיו איך להיכנס ולצאת בשלום. זה נקרא שכוח להם לעמוד בהיכל המלך, אתה יכול להיכנס ולצאת. אז זה מאוד גבוה, נכון? אבל גם בחיים הפרטיים של האדם הוא חייב, כל אחד מאיתנו, העבודה שלנו, זה לבנות את כלי הנפש כדי שיהיה לנו כוח לעמוד בהיכל המלך, כדי לחזור למצב הנפלא הזה של שעשועים. עכשיו, שהבת עמדה עם אבא שלה בשעשועים, הסיבה שהיה לה ברוגז זה בגלל שלא היה לה כלים לעמוד מול האהבה של אבא שלה, זה האמת. למה נהיה ברוגז? ברוגז קורה בגלל שאין כלי למקבל, אין כוח לקבל את האהבה של המשפיע, ומזה נהיה טקל ונהיה מזה דינים ונהיה מזה ריחוק רק בשביל לתקן. אבל כל פגם, כל הברוגז נוצר רק בגלל אהבה, לא בגלל כעס. הכעס הוא תוצאה של אהבה. שלא היה לה כלי לקבל ולהחזיר אור. איפה ראינו את זה? יש כמה אירועים בהיסטוריה שמקבילים לזה. קטרוג הלבנה, שבירת כלים, חטא אדם הראשון, בכל האירועים האלה, למקבל כביכול כוח לקבל את השפע, הוא נשבר. הלבנה לא יכולה לקבל את אור השמש כראוי, אם היא קטרגת, אומרים לה, תרדי למטה, תורידי פרופיל כביכול, תהי ראש לשואלים, לא רוצה את זלב להראות, תהי ראש לשואלים. שבירת כלים, הכלים לא יכולים לקבל את האור, הם נופלים לרמות, לעולמות יותר נמוכים. אדם הראשון לא יכול לעמוד בהיכל המלך עם הציווי שלו לאכול מת הדעת, מורידים אותו לעולם הזה, תעבוד מפה. לא סתמרים, כן, מה שלא נכנס דרך זה, ייכנס דרך הרגליים, לא דרך הראש, תרוץ הרבה, תבנה את הכלים של הרגליים, תוכל להכניס גם דרך הראש. מה זה אומר? זה אומר שכשהמלך כועס, הוא לא מתכוון לכעוס. הוא רוצה לתת לבת שלו אפשרות לקבל את האהבה שלו, אבל יכול לקבל את זה רק מתוך רחוק מקום. רואי דבר מעניין. שאדם נמצא לפעמים רחוק מדבר שהוא רוצה להיות בו, הוא יכול לחוות אותו יותר חזק ויותר שלם מאשר כשהוא נמצא שם. אדם יכול להרגיש את זה מפורש, אתה לפעמים רוצה לפגוש מישהו, או להיות באיזה מצב מסוים, שאתה תהיה בו, אתה לא תרגיש אותו. אבל כשאתה נמצא בגעגועים אליו, או אחריו, בזיכרונות, אתה מרגיש אותו מאוד מאוד חזק. כשאתה כבר נמצא בפנים, זה כבר לא זה. למה זה ככה? זה כבר כתוב, רבי נחמן מזכיר את זה. כתוב, נכנסים לשבת, שבת ואי נפש. מה זה ואי נפש? אומר הזוהר הקדוש, ואי עבדה נפש. תגיד, מה קורה פה? אנחנו נמצאים בכניסת שבת. בהכנה ל, כן? עוד נכנס, רק כשאתה נכנס שבת. קבלת שבת, נוסח קרליבך, הולכים לנגן ניגוני שבת עם כל המוחין. מה אתה כבר מדבר על ואי נפש? מה ואי עבדה נפש? יש לך עוד 24 שעות כדי לחוות שבת. למה לדבר על ואי עבדה נפש? יש עוד, השאלה עוד מקבילה קרה בימי רבי שמעון בר יוחאי. התלמידים שלו, תמיד הרבה פעמים רואים בזוהר, משבחים אותו, אומרים לרבי שמעון, וואי, מה יעשה העולם? תמיד שאומר איזה גילוי אלוקות חזק, אמרו לו, מה יעשה העולם אתה שאתה תסתלק? איך נשרוד אחרי שתסתלק? רגע, מה אתה מדבר מהסתלקות? הרבי שמעון חי לאורך ימים שנים, חמסה, תפו, תן לו לחיות עוד הרבה שנים, מה אתה עכשיו מדבר על הפטירה שלו? אומר רבי נחמן, שתי הרעיונות אחד הם, שהשבת נכנסת, ואדם רוצה לחוות את השבת שהוא נמצא פה, הוא כבר לא מרגיש אותה. אבל כשהשבת יסתלק, הוא ירגיש אותה חזק מאוד, כי הוא יתרחק כאילו את פרספקטיבה, לראות את ההר, לראות את השבת איפה הוא היה. אבל עכשיו, שהוא קרוב, הוא לא רואה את זה. אז הוא מזכיר לעצמו את הגעגועים שיהיה לו מתי ששבת ייפרד, ואז הוא יכול גם עכשיו לחוות את השבת כמו מתי שמתגעגע, למרות שהוא נמצא עכשיו בשבת. אותו דבר, תמידי רבי שמעון, הם היו בתוך האור שרבי שמעון, הם לא יכולו להבין, הם לא יכולו לחוות את המציאות השלמה, כי הם היו בתוך זה. אז כשהם הזכירו לעצמם שיום אחד הוא יסתלק מן העולם, אז הם קיבלו הרגשה ברבי שמעון. רק כשהם חשבו מה יקרה כשלא יהיה את רבי שמעון, הם קיבלו את האור מה זה רבי שמעון. כשאדם לא תופס מרחק, הוא יכול לקבל תמונה. אדם עושה איזה עבודה, אומר, טוב, בוא נתפוס מרחק, נראה מה עשיתי פה. המרחק זה הדבר שרצה כביכול המעציל להשיג. אחד מההבנות שמסבירים את זה, בידי שבירת כלים. אמר לבת שלו, את יותר מדי קרובה אליי, את לא יכולה לחוות את האור, זה יצליח. היה מתווה איתה יחד באיזה יום, אמרנו זה איזה יום היה אצלה, זה היה כזה משהו פשוט כזה, משהו טבעי. אז אני חייב להרחיק אותך. תהיה רחוקה, יהיה לך את הכלים, תתחיל לבנות את הכלים שלך, להתחיל לחוות את הקשר האמיתי, כי ככה את לא יכולה לחוות את הקשר. אותו דבר גם שבירת כלים. למה היה שבירת כלים? כי האור היה יותר מדי קרוב, אי אפשר לחוות את זה, שוברים את הכלים, יוצרים מרחבים רוחניים יותר נמוכים, מצבי תודעה יותר נמוכים, עכשיו הנברא יעמוד מצב כזה נמוך שלא מעשייה, מעולם העשייה יוכל להתחיל להתבונן מרחוק, מרחוק, מרחוק על עולם האצילות, ולהתחיל לקבל איזושהי הרגשה בהיכל המלך. איך הם מתחילים להבין שנכון, הריחוק היה רצון המעציל. רצון המעציל, אבל לא כדי שנשאר שם. עכשיו השאלה השנייה, אם ככה נשאר שם, אז מה המטרה שלנו פה בתוך העולם הזה? לא כדי שתישאר שם. אחרת אתה לא מתגעגע. המבחן, האם אתה מתגעגע, זה אם אתה חותר לחזור. איך חותרים לחזור? פה מגיע סוד גדול שנדבר עליו גם כן. חותרים לחזור רק מתוך שברי כלים, אני משאיר את זה בתוך מאמר מוסגר, נחזור אליו, אבל תזכור את הסיסמה הזאת, חוזרים, תמיד חותרים לאור מתוך כלים. זה הפוך מאות העולם, פה זה תנועה הפוכה ממאות העולם. עם ישראל יש לו תנועה הפוכה מכל האומות, ונפרש את זה, אבל עם ישראל חוזר למצב שלו מתוך השברי כלים. השני המלכות הולך לחפש את הבת מלך. הוא מחפש, הוא מבקש בשביל לחפש אותה, אמרנו, משרת סוס מאות הלא הצעות. בעצם, אם אנחנו לוקחים אדם מאוד רוחני, הדברים שהוא מבקש, זה הולך להכביד לו על החיים שלו. זה לסחוב על הגב ציוד, גם לסחוב את המשרת הזה עם כל הדעות שלו, עוד אחד מה אתה צריך עוד אחד? אתה נמצא בכלל המלך. אתה היה צריך אחד מכניס לחדר ייחוד, עוד איזה פיליפיני שיעזור לו. והוא צריך מישהו שיתקשר, יתווך לו. מישהו פעם אמר את זה, שזה צוחקים, אבל זה אמיתי. אומר, אתה היה צריך שחתן אומר לקלה שלו, יש לי בקשה אחת שבחדר ייחוד שאנחנו נפגשים ככה לפני שיוצאים בחזרה לריקודים, שיהיה גם פיליפיני, לא יודע, הוא מאוד עוזר, להגיש לנו את הקפה. מה אתה למדת? השתגעת? מה אתה? אז הוא אומר, הוא בסדר, הוא לא מבין את השפה שלנו, הוא לא מדבר, הוא לא יתערב, הוא יעמוד כמו גולם, מה מפריע לך? השידוך מתבטל ברגע אחד, הכל, בן אדם לא בסדר. אז הוא אומר, אדם נכנס לבית כנסת, יש לו פלאפון פיליפיני, הוא מחבר אותו, הוא מזמזם, הוא לא מדבר, הוא שותק הפלאפון. אבל הוא שם אותו בכיס, הוא רק שמרגיש מדי פעם את הזמזומים ככה, הכניס לחדר ייחוד עם הקדוש ברוך הוא את הפיליפיני. אבל בכל אופן, כשאתה מכניס משרת, אתה מכניס עוד אדם שמתווך לך בתוך הקשר המלך, זה כבר ריחוק. זה עוד דבר, זה כבר עוד איזה שלב, זה נקרא עולם הבריאה, עולם המשרתים. עולם היצירה זה עולם של סוס. למה סוס? כי סוס זה עניין של מידות. אחד הבעלי חיים שהכי מבטא מידות זה סוס. או סוס פרו, ברכבו ופרשיו, סוסים, יש גם מושג סוסים, כל הצבעים של סוסים בקבלה. הסוסים, יש להם, זה כוח שמאוד מאוד מבטא גם את היצרים. יודעים שבין רוכב לסוס יש הרבה קשר, אם הוא כועס עליו הסוס בחזרה, של לרכוב על הסוס, לרכב על הסוס, צריכים ללמוד הרבה לתקשר איתו, לא רק לשבת עליו, כי זה עניין של מידות. איך המידות? הוא מאוד מקרין מידות. גם סוס בשם שלו, סמך וסמך. זה כמה עם פנים אל הפנים, כי זה אחד המינים היחידות שאפשר לקרוא אותו מהתחלה לסוף, מסוף להתחלה. זה הולך יחסי גומלין, שזה בעולם היצירה, חצי חצי. זה גם 60-60, סמך סמך. יש 6 מידות, כל מידה כולה מ-10, 60-60, סמך סמך, ובב באמצע זה 6 מידות עצמם, שזה עולם היצירה. העולם הנמוך, עולם מעשי, העולם של מאני, כסף, כן, הכל פה כסף. פה זה עולם שהכל לא כסף. כל אחד משלושת הדברים האלו הוא כלי רכב. הכלי רכב של עולם הבריאה זה המחשבות, שכל. המשרתי, האדם זה השכל שלו. האדם נמצא פה, אבל השכל מקשר אותו לעוד מקומות במרחב. הוא יכול להיות פה ולחשוב על שם. זה כוח המשרת. תנועה הכי מהירה זה תנועת השכל. עולם יותר נמוך, התנועה יותר איתי תסוסים, מכוניות, מידות, המידות לוקחים את האדם מקום מקום. עולם יותר נמוך זה כסף. הכסף מתגלגל, זוזים, זזים יד ליד. הכסף, שזה מעות, מניע את המערכות בעולם העשייה. אדם פה מניע את הכל על מעות, על כספומטים, הוא עולה לעולם קצת יותר רוחני, אין תנועה עם כסף. כסף לא מזיז כלום. וכן להפך, אדם שמגיע מעולם רוחני, והוא נע עם מחשבות ממידות, הוא יורד לעולם העשייה, הוא לא יכול לעשות כלום בלי שקל. וזה הפרדוקסים האלה קוראים כל הזמן, כי אדם שהוא יותר רוחני, מתקשר יותר לתפקד עם כסף, הוא מגיע לפה והוא כזה נבח, צולע, הוא לא יודע איך להתנהל בעולם הזה. ואדם שהוא עשייה מאוד, הכל עצם, מה הבעיה? הוא מסתדר ישר, הוא כבר הרוויח, קנה קופסת תותי, מחר אותה קצת יותר יקר, כבר יש לו כסף, הבנה עסקה, כבר עשה לעצמו איזה בסטה, כבר יש לו קניון, כבר. אדם שיותר עניין של מידות, יותר רגשות, הכל יצא יותר כבד פה בעולם העשייה, הוא בעולם היצירה, שם הוא חי וזה. אדם שמחשבות, הוא בשתי מסורבל, חי ברק המחשבות שלו, פרופסור מפוזר, בעולם הבריאה הוא נמצא בסדר, שם יש לו את העולם, עולם הבריאה האמיתי, עולם הבריאה בנפש, כן? אז זה כלי רכב. אבל כדי למצוא את בת המלך, אתה חייב את כל שלושת כלי הרכב, כמו אלה שיש להם בחניה, 3 כלי רכב כאלה, לא על האישה ולילדים, או מתי כדי לגוון. אז יש גם כן לאדם את הכסף, שזה העולם הזה, ויש לו את העניין של, הוא בקש גם כן סוס, הוא בקש מידות שיהיה לו, הוא צריך גם כן מחשבות. שלושת הדברים הוא נצריך. למה הוא צריך את הדבר המסורבל הזה? אז פה מגיע מה שאמרנו לפניכם. בשביל למצוא את בת המלך, אתה חייב להיכנס למצב של סרבול, כי היא נמצאת במקום הזה. בת המלך נפלה ויצרה את המקומות האלה. המלכויות, כתוב שהכלים שנשברו זה נקרא המלכויות של כל ספירה. לא נכנס למושג, זה מי שמכיר, לא משנה. המלכויות, האמונה שבכל ספירה היא נפלה. מה שיצר את העולם זה בת המלך בעצמה. מי שיוצר את עולם בריאה, יצירה, עשייה, זה השכינה הקדושה. כשהשכינה יוצאת בעולם הבריאה, היא יוצרת עולם בריאה. בעולם היצירה, עולם היצירה, בעולם העשייה, עולם העשייה. והיא יוצרת גם כדי את המשרת, את הסוס ואת המאות על ההוצאות. מה יוצרת? יוצרת זה נקרא שאין מציאות חוץ מהבורא יתברך. הקשה לה באיזה לבוש מתלבש. בעולם הבריאה הוא מתלבש בלבוש של מלאכים, בעולם היצירה בלבוש של מידות, בעולם העשייה בלבוש של מה? של מאות. עכשיו, במציאות של האדם זה אומר זה רמות של הגשמה. יש הגשמה של אתה מתחיל, שאתה הולך עם מחשבה, כי מי שחי בדבקות אמיתית הוא גם לא הולך עם מחשבות. הוא דבוק בהשם בלי מחשבה גם, יותר גבוה מחשבה. מחשבה זה כוח שכבר יש לו פירוד, משרת. זה כמו שיש לך עוד אחד שמתווך, כמו מתורגמן. אבל זה טוב, זה כלי. אבל פה הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך המחשבות שלך. כשאדם נמצא בעולם היצירה, הקדוש ברוך הוא מסתתר בתוך היצרים שלך, בתוך המידות שלך. בעולם העשייה הוא מסתתר בתוך הכסף, או בתוך העניין של לפרט את זה לכסף קטן. כבר נפרש את זה יותר. שלושת הדברים האלה שאדם צריך אותם, זה הצורה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שצריך את הדברים האלה. אתה חייב אותם בשביל לחיות. למה הוא עשה את זה ככה? בגלל שבתוך הדברים האלה, כמו שאמרו, נמצאת בת המלך, ובזכות הדברים האלה בת המלך יכולה לחזור לאבא שלה. כי למה היא לא יכולה לחזור, למה היא לא יכולה לעמוד בהיכל המלך? למה לא הכוח לעמוד בהיכל המלך? היה ריבוי אור. היה יותר מדי קרוב. הדברים האלה יוצרים ריחוק. המשרת יוצר ריחוק. הסוס יוצר ריחוק. הכסף יוצר ריחוק. אבל זה יוצר מן עדשות כאלה שיאפשרו לקבל את אור השמש. אנשים רוצים לראות לפעמים ליקוי חמה או ליקוי לבנה, כן, שזה קורה אחת ל, משתמשים בעדשות מיוחדות, לא לפגע בעיניים. העולמות שמפרידים בינו לבין עולם האחדות, הם עולמות שכמו עדשות שיוצרים חיץ טוב, חיובי, שגורם לאור הרוחני לבוא אלינו בלי לשרוף אותנו. דווקא הכבדות הזאת, שצריכים לשרת, שצריכים עולם בריאה, עולם יצירה, עולם עשייה, יוצר מצב שיש לך את האפשרות לקבל את האור בלי שיש שוב שבירת כלים מספר 2. כן? אז לכן השני למלכות, בשביל לחפש את בת המלך, הוא חייב גם לשרת, גם סוס, גם אוטו, צריך את כל הציוד הזה. הדברים האלה, שהם בעצם שלושת הכוחות האלה, בואו נפרש אותם קצת יותר. אמרנו, עולם הבריאה זה עולם של מחשבות. זה עולם שדיקה משרת. עולם המחשבה, זה רוב העולם לא מצא שם בדרך כלל. אבל התניה כותב שמחשבה אמיתית, אדם כמעט לא חושב. גם מחשבות שאנחנו חושבים, זו מחשבות מעשיות מאוד. אני אעשה כך, אני אעשה כך. או מחשבות יצריות. אני מרגיש כך, אני מרגיש כך. מחשבה אמיתית זה דרגה מאוד גבוהה. זה רק חושב, אבל זה נקרא עולם בריאה. בעולם הזה יש מלאכים. היו צדיקים שיכולים ממש לתקשר עם מלאכים, לדבר עם מלאכים. אבל גם שם הם ידעו שמשה רבנו לא רצה את זה. הוא אמר, אם נך הולך, אם אין פניך הולכים, אל תשלח אותנו. אתה לא מלאכי. משה רבנו אמר, אני אשלח את מלאכי, את מלאכי, כן? את המלאך לפניך. משה רבנו אמר, לא, אני רוצה אותך בעצמך, אני רוצה דרגה של עולם האצילות. אצל יהושע כבר היה מלאך. זה היה יותר קשה. מלאך זה כבר חי, זה כבר משרת. אצל האדם זה נקרא שאפשר לעבוד השם עם מחשבה. אפשר, יש התמודדויות של מחשבה. אדם חי עם מחשבות. ושם גם בת המלך נאבדת. הוא צריך לחפש את האמונה בתוך המחשבה. יש דרגה יותר נמוכה שנקרא הרגשות. אתה מרגיש ככה, זה סוס, זה סוס. אבל זה רוכבים על זה, אדם יכול לרחב על זה, להרגיש אהבת השם, יראת השם. או להפך, הוא צריך לברר טוב מרע. וזה נקרא עולם יצירה, שם אתה יכול ליצור יצירות, יש לך יצירה לטה ויצירה למיש, יצירה בבחירה. עולם העשייה זה נקרא שיש לך את הרמה של מספר. איך מרגישים כסף? איך אדם יכול לחוות כסף? רק כדי מספר. הדבר היחיד שאפשר לחוות אותו רק כדי מספר זה כסף. אדם לא סתם עושה כמו סופר מני 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 מהצבעות, למה ככה? כי אדם שיש לו כסף, הוא לא יודע כמה כסף יש לו, אז אין לו כלום. החוויה של כסף היא לספור את הכסף. יש אנשים משוגעים שישים כל היום סופרים את הכסף שלהם. פעם זה היה מקובל, היום כבר אין כסף לספור, כי הכל זה כרטיסי אשראי וכל מיני העברות בין בנקים לבנקים, כן, רק סכומים שכתובים, אתה לא יכול לספור כסף, אין את התענוג הזה, אבל פעם פריצים, לספרים אנשים עם הכסף שלהם, המטבעות שלהם, ספרו את הכסף, זה היה תענוג פעם בחודש לשבת לספור את הכסף. כי זה החוויה של כסף. מידות, מספר. מספר זה הרמה הכי נמוכה. יש, למשל, תיקחו דוגמה, אות. אות, יש לה את הערך של האות עצמה, א', הערך המספרי של זה אחד. כשאתה אומר שא' שווה 1, אתה הורדת לה את כל העניין שלה, אמרת שווה 1, 1 זה אומר א', אבל נכון, מבחינת הערך המספרי זה 1. גם, כשאתה תגיד, היה פה עכשיו אירוע, והיה נפלא ביותר, מישהו ישאל אותך, כמה אנשים היו? היו 20-30 איש. מה אמרת בזה? הורדת את זה רמה של מספר, אבל מה היה החוויה? מה היה המצב שם? זה כבר עולם היצירה, עולם העשייה זה כמה אנשים היו. מספר, כסף, מאות, כמה תכלס, כמה מני היה. לקנות בעולם הזה משהו זה רק עם מספר. אבל יותר גבוה זה הרגשה, יותר גבוה זה מה המוחין שהיו שם. כבר לא משנה כמה אנשים היו, כמה מוחין היה שם, נכון? אז מספר זה הרמה הכי נמוכה שיש. אבל צריכים לשלוש את הדברים כולם. אמרו לפני כן, שאנחנו הולכים מתוך כלים לאור, לא מאור לכלי. עכשיו אנחנו מתחילים להבין את זה. שאלנו מה התפקיד של האדם, אחרי שאמרו שהקדוש ברוך הוא רצה, שיהיה ריחוק, בשביל שלא יהיה שבירת כלים, נכון? מה התפקיד אם ככה, שנשאר במקום שלנו? לא. התפקיד לחזור בחזרה לעולם האצילות, התפקיד להחזיר את בת המלך לבית אבא, להחזיר אותה למצב של שעשועים ויש שעשועים עמו, מצב מאוד קדום להחזיר אותו שוב פעם. אבל איך הפעם? הפעם צריכים להיזהר לא לשחזר את ההיסטוריה. מה שקרה שלא יקרה שוב פעם, שלא יהיה שבירת כלים. איך? הפעם תבוא לעולם האצילות רק עם כלי ביד. תחזור רק מתוך שבירת כלים. מה זה אומר? בעולם היום עסקים הרבה ברוחניות. נכון? עסקים הרבה ברוחניות. זה היה, נהיה היום מודה, זה נהיה דבר שהולך בכל מקום. אבל איך עוסקים בדרך כלל ברוחניות? המגמה היא לברוח מפה. החומר, להתנתק מהחומר, הכל רוחני, רוחני, רוחני. בסוף נמצאים הכי עמוק בתוך החומר. מחפשים אור, לא מחפשים כלי. אומות העולם סופרים, מונים, איך מונים? לחמה, לא ללבנה. היום מתחיל מהבוקר, לא מהלילה. עם ישראל מתחיל את היום שלו מהלילה. אצל האומות, מתחילת המספר, מתחילת הסדר של הזמן, יום ראשון מתחיל בבוקר. אצלנו זה מתחיל בלילה. לא בחצות, כמו שרגילים להגיד, בשקיעת החמה. למה מתחיל מהלילה? כי העבודה של יהודי תמיד זה להתחיל מחושך. למה חושך? אנחנו כבר יודעים את זה, נכון? גלות קודמת לגאולה, אבל למה זה ככה? התשובה היא כזאת. פעם, 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 הלבנה הזאת, שאנחנו עכשיו מתחילים את המספר מנה, היא כתרגה, היא לא רוצה לשני מלאכים בקטע אחד, ולכן אמרו לה, לך התמעטי את עצמך. שבירת כלים, מקביל לזה שבירת כלים. היה ריבוי אור. פעם היה ריבוי אור. היום כדי שלא יהיה ריבוי אור, צריכים להביא, לפני שאתה הולך לקבל את האור, תצטייד בכלי. יש חלוקה של אור, תבוא עם כלי. מה הכלי? הכלי זה חושך. כלי סוגר את האור, כן? כלי זה דבר חשוך. דבר אטום. תביא איתך אור, כלי. כלי זה החושך, הלילה. אתה רוצה לקבל את אור השמש? תתחיל את העבודה מהלילה. הסדר היהודי מתחיל לא משחרית, מתחיל ערבית שחרית מנחה. זה הסדר הנכון. תביא איתך כלי. כלי זה נקרא תביא איתך לב שבור. תביא נקודה של שבירה. תביא איתך איזה נקודה שהיא לא מתוקנת, ותחפש לדבר הזה תיקון. אם אתה מחפש רוחניות בצורה של לחפש רפואה למכה, מובטח לך שלעולם לא תהיה מצב של ריבויו. אם אדם מחפש רוחניות כדי לקבל אור, מובטח לו שבסוף יהיה לריבויו, כי לא בטוח שיהיה לך כלי לקבל את האור. אבל אם אתה מתחיל עם הנקודה השנייה, לחפש את הרוחניות כדי למצוא פתרון לבעיה, זה הדרך הנכונה. מה הבעיות שצריך למצוא להם פתרון? שבירת כלים. העבדה שבאת המלך. אתה מרגיש חרפה שעברה לבי, שהלב שלי נמשך לדברים אחרים. לא לרצון האמיתי, לא לקשר אמיתי, הלב שלי נופל לכל מיני דברים לא טובים, לכעס או לאהבות לא טובות או להתפעלויות חיצוניות, לכל המידות השבורות. תיקח את הדבר השבור הזה, תגיד אני רוצה עכשיו הדבר הזה רפואה. ברגע שאתה מגיע לחפש את האור מתוך השבירה, אתה מגיע ביד עם כלי. זה נקרא שמעלים את הכלים מעולם בריאה, יצירה ועשייה לעולם האצילות, משלימים אותם, זה נושאים ארוכים מאוד וקבלנו להיכנס לזה, מתקנים אותם והאור שוכן בחזר בתוך הכלי. השני המלכות יוצא לחפש את הכלים השבורים של המצב הנפלא שנקרא אהבת המלך לבת שלו. הוא מחפש איפה שברי הכלים של המצב הנפלא הזה שהיה. איפה השברים האלה? איפה הלב השבור הזה? כמו אדם שהולך לחפש את הלבבי השיחה, ולחפש כן לבבי, ולחפש רוחי. אני מחפש, אני לוקח את הלב השבור, ואני מחפש איפה, איך משלימים בחזרת הפסיפס הזה. אדם לוקח איזה נקודה שהוא לא טוב, שלא טוב בה, איזה מידה נפולה. איזה נקודה, איזה מערכת יחסים לא טובה, הוא אומר, איך אני מעלה את הדבר הלא טוב הזה, את הלא טוב ייקח אותך, ומכניס בחזרה בפנים אור של טוב. זה נקרא דרך שאתה מתחיל לתקן מכלי לאור. כשאתה מתחיל מתוך הכלי, מהלילה, אתה לא תגיע לשבירת כלים, כי אתה כבר מצויד עם כלי. נחזור למה שהתחלנו בהתחלה. השאלה המלכות זה הרי כוח המתקן של הבריאה. שזה צריכים לסיים עם זה כדי לדעת, להישאר בעד עם כוח מתקן. כשאדם מגיע לתקן איזה כלי שבור, איזה מצב שבור בחיים שלו, איזה מידה לא טובה, איזה גלות, גלות מצרים, צריך להיות מצב של גלות מצרים, נכון לתקן את זה, הוא צריך אתם לחפש את מה שנקרא, רבי נחמן קורא לזה, נקודה השייכת לליבו. הוא צריך לחפש נקודה מתוקנת שקיימת ודאי, שהיא עדיין נמצאת בעולם האצילות, ועם האור הזה, להאיר על הכלים השבורים ולאסוף אותם מתוך כל העולמות שנמצאים למטה, ולהחזיר אותם לעולם האצילות. לקחת את המצב המפוזר, לאסוף אותם בחזרה למצב טוב. זה נשמע מילים יפות מאוד. איך עושים את זה? איך זה קורה למעשה? אז תראו דבר מעניין. בגלות מצרים, משה רבנו, אחרי שהיה גלות, היחיד בעולם, בכל התבל, חוץ מהקדוש ברוך הוא, שהאמין שעם ישראל יכול לחזור במצב של גאולה, מי זה היה? משה. איך הקדוש ברוך הוא בחר אותו? הוא ראה שמרחם על הגדי, נכון? הוא היה הגדי שברח, כבש, כבשה, הוא רדף אחריו, והוא ראה שהוא יגיע, הוא לקח אותו על הכתפיים שלו, הקדוש ברוך הוא אמר, הוא מרחם על הגדי הזה, אני לוקח, זה מתאים לי. הקדוש ברוך הוא חיפש בעולם מישהו אחד שנשאר לו חמלה בלב, כי מתי שהיה גלות מצרים, בעולם היה מצב של אכבריות. משעבדים אנשים, לוקחים עם שלם, ושואלים לו את החירות שלו. יש אכבריות, לאף אחד לא אכפת. היה שם את היועצים של פרעה, אחד בורח, אחד מייעץ לעשות יותר גרוע, אבל אף אחד לא קם לעזרת עם ישראל. יש אכבריות. אבל פתאום בתוך העולם הזה יש אחד שמסתובב, ויש לו בלב אהבה עדיין, יש לו בלב עדיין מצב טוב, יש לו עדיין חמלה על משהו. מה הקדוש ברוך הוא? הנה, פה יש נקודת יסוד, פה יש אור אהבה עדיין, פה זה מתקיים עדיין, פה יש עדיין מצב נורמלי של גאולה. נכון שזה מרוכז באיש אחד בלבד, שאין לו עדיין תנאים מסביבתיים כדי להכיל את הגאולה שלו על משהו יותר גדול מאשר כבס, גדי, רק עליו, אבל על זה יש לו אפשרות להכיל גאולה, אז הוא מכיל גאולה על הגדי. הוא נושא אותו על כפיו, הוא רחמן. אמר הקדוש ברוך הוא, בוא ניקח את הדבר הנפלא הזה, כביכול את האור הזה, את משה רבנו שבינתיים אף אחד לא יודע ממנו, ונפיץ את האור שלו על כל העולם. נגרום למשה להכיל גאולה, את גאולת השם על כל העולם, לבשר את הגאולה. אומר רבי נחמן, זה דבר שקיים תמיד בכל דור, בכל מצב, שיש בעולם מציאות שנקראת כוח מתקן, ובכל אדם יש גם כן כוח מתקן, נקודת צדיק שבלב שלו, שאותו נקודה, אותה נקודה, שמור בה עדיין אהבת השם כמו לפני הגלות, ואפשר לעורר אותה ולהאיר איתה את כל המצבים של החושך ואת כל השבירה. זה נקרא נקודה שייכת לליבו. אבל איך מוצאים אותה? איך מוצאים את הנקודה? זה הדוגמה שניתן. איך מוצאים אותה? אומר רבי נחמן, שלוש נקודות. אפשר לגרום לפגוש את הנקודה דרך רב, צדיק, דרך חבר, ודרך שיחה עם הקדוש ברוך הוא בינו לבין קונו. שיחה אישית עם השם. שלושת הנקודות האלה, נקודת הרב, נקודת חבר, נקודת עצמו, זה כנגד שלוש תפילין שיש לנו. יש לנו תפילין של ראש, תפילין של יד, וקשר של תפילין של ראש מאחורה שמקשר בין שניהם. תפילין של ראש זה נקרא רב, מי שאתה מקבל ממנו. תפילין של יד זה קרוב ללב, זה אתה, הנקודה שלך אישית עם הקדוש ברוך הוא. הקשר של התפילין מאחורה, צורה של דלת, זה עם ישראל. זה, אין בזה מוכין הרבה, זה מאוד פשוט, זה רק אור, אבל זה מה שמקשר בין המוח לבין הלב, זה החבר. נקודה של חבר, נקודה של התחברות של כלל ישראל. צריכים את שלושת הנקודות כולם. מה זה אומר? זה אומר, דבר מעניין שאחרי שהיה שבירת כלים, התיקון היה בצורה כזאת. זה נושא שמי שמלמד אותו מבינו אותו יותר טוב, אבל אפשר להבין אותו גם ככה. התיקון היה שהתחדש בעולם, לפני כן היה פירוד, כל ספירה הייתה לעצמה, התחדש שיש קשר בין הספירות. יש ימין, שמאל ואמצע. לפני כן לא היה ימין ושמאל ואמצע, הכל היה חד סמך, זה נקרא, אחד מעל השני. כל אחד רצה למלוך. אני, חסד, גבורה, תפארת. כל אחד, מושל. התיקון עשה שיש חסד, יש גבורה, יש הידברות ביניהם, יש תפארת, מדברים אחד עם השני. יש מיצוע באמצע. עוד דבר עשה התיקון. הוא עשה תמיד שיש משפיע ומקבל ברמה שמידה מתלבש, הנהגה מתלבש בהנהגה. כביכול, אי אפשר הרבה להסביר את זה, אבל במסגרת הזאת, אבל יש נקודה שפרצוף מתלבש פרצוף. כאילו, כמו שילד משיג את אבא שלו, יש אב ויש בנו. יש נקודה שאחד נותן לשני. מעציל למשפיע בנקודת רב. ויש גם נקודה שכל אחד בתוך עצמו, הספירות התקשרו. זה לא אחד לעצמו, כמו היום הבריאה, יודעים שהכוחות מתרבבים כל אחד עם השני, יש יחסי גומלין, זה הכל כאילו מקושר אחד עם השני. זה נקרא נקודה של עצמו, נקודת עצמו. באדם, בעולם זה הולך ככה. אדם רוצה למצוא את הנקודה שייכת לליבו, זה אומר שהוא צריך למצוא נקודה שבה יש עכשיו עצה אמיתית איך אני יכול להתחבר לשם עכשיו. אדם מגיע למצב, מה זה נקרא מצב של שבירה? אני לא יודע איך עובדים את השם עכשיו. לא יודע מה עושים מצב הזה. סיטואציה גרועה, מצב של כעס, מצב של נפילה, מצב של עצבות, מצב של עייפות. מה עושים המצב הזה? יש לזה משמעות למצב הזה? האם יש לזה משמעות? זה מצב של אבדה. אתה לא יודע איפה אתה נמצא. איפה בת המלך נמצאת? לאיפה היא הלכה? אתה לא יודע איפה נמצאת. כדי למצוא אותה, צריך איזשהו זיכרון שיש קשר גם עכשיו, אחרי שנאבדה בין האב לביתו, ובעצם היא לא נאבדה בחיים. היא נמצאת בעצם אצל חלה מלך. צריך לחשוף את זה, שהיא נמצאת עדיין שם, רק לא ידעו איך אני, כמו שאמרנו פעם שעברה. אתה לא יודע איך אני, אבל היא נמצאת אצלך למלך. אצל האדם זה נקרא, שאם יש עליך איזה משבר, גשמי או רוחני, לא משנה, שאתה לא יודע איפה אתה נמצא עכשיו, הפתרון זה שאתה תבין שאתה אצל השם, והשם אצלך. השם ממך אצלך ואיתך עכשיו, רק אתה לא יודע את זה. אתה יכול להאיר את הנקודה הזאת דרך יסוד, יסוד זה מידת ההתקשרות. שיש להם שלוש ביטויים. או שתקבל איזה דיבור מצדיק, פתח ספר, תראה דיבור של צדיק, הוא יעיר לך את זה, שיש סגולה להעיר לך. או שתפגוש חבר או אדם, תגיד לו, אני רוצה לדבר איתך כמה מילים, לדבר איתך, לקבל, מקבלים דן מדן, או תשב עם עצמך, ותחפש עם לבבי, אסיך, וחפש רוחי, ותחפש את הרוח שלך, תחפש את הנקודה שייכת ללבך, בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. כן, הוא צריך לשלם ביחד, נכון. הוא צריך לשלם ביחד. אני אומר או בשביל לבדל את הדברים כל אחד בפני עצמו. יש רק זמנים שיותר מתאים לאדם לקבל מבחינה של רב, ויותר מחבר ויותר מעצמו. וסך הכל צריך לשלושת הנקודות. הרבה אתה מדגיש, צריך לשלושת הנקודות. אבל או זה אומר שיש מצבים שיותר מתאים לזה. יש מצב שאדם יכול לקבל רק עכשיו מחבר. יש מצב שרק התבוהות תעזור לו. יש מצב שרק רב יעזור לו. אבל בכלליות הוא צריך את שלושתם. נכון. האור זה אומר שצריכים לדעת להשתמש עם שלושת הכוחות. זה נקרא משרת.
זה התנהלות, לא ביציאה מהנקודה. ביציאה הנקודה מצליחה איך להתאבר בכל מצב מהשלטים.
כן, אבל בכלליות.
כל ההתנהלות, רק כן. להתנהל את
שלושת הנקודות. אבל זה עושה גם שלמות, כי אי אפשר בלעת אומר זה בלי זה. בסופו של דבר צריכים את הארומה של כולם ביחד. עכשיו, מזה גם לסיים. זה נקרא משרת סוס מאות. משרת, כתוב כהן גדול משרת. כהן זה נקרא רב. עם ישראל מגיע בית המקדש, הוא צריך שכהן יעלה אותו. הוא צריך מישהו שהוא יהיה כביכול מעליו שיעזור לו. משרת זה נקרא בחינה של רב. מוכין, נותן לך מוכין זה רב. סוס זה נקרא, חבר, למה חבר זה סוס? דבר שני בגלל שהוא נותן לך להרגיש את הסוס. דבר שני בגלל שמה? זה נקודה. אמרתי במצב, הנקודה שזה יחסי גומל. שסוס זה מילה שנקראת גם ככה וככה. זה נקרא מקבלין דין מדין, סוס. זה נקרא גם ככה וגם ככה. ולכן, וגם עוד דבר, שהקשר בין חברים הוא בדרך כלל ברמה של מידות. אם רב הקשר הוא קשר שכלי בעיקר, יש גם את שאר הקשרים, בעיקר שכלי, ברמה של מוכין. אם חבר ברמה של מידות, יש עוד הבנה יותר גבוה. ועם עצמך, זה תכלס, נו איך מסתדרים עכשיו בשטח. עכשיו, זה נקרא סוס, והאדם עצמו זה נקרא מעות, למה? כי אחרי שקיבלת מהרב מוכין, הורדת עם החבר את המוכין לרמה של מידות, איך אני מרגיש את זה? אתה יכול לפרוט את זה לכסף קטן, מאות. מה עושים את זה? כסף קטן. לכן צריכים לשלוש את הנקודות האלה. לפעמים אדם צריך כסף, אתה יודע, לפעמים אדם רעב מאוד, אתה תגיד לו, תשמע, אתה רעב? אני אתן לך עכשיו דיבור, חבל על הזמן. אומר לך, תשמע, אני מדבר איתך, כך תן לי קודם כל לאכול מנה פלאפל, תן לי 10 שקלים, אני אוותר על הדיבור עכשיו. זה אומר, אני עכשיו צריך נקודת עצמי, אל תדבר איתי עכשיו דיבורים, תן לי נקודת עצמי. אדם לפעמים צריך לאכול מצינו פלאפל, אומר, לא, אני צריך חבר טוב לדבר איתו עכשיו. זאת אומרת, עכשיו אני צריך נקודת חבר. ובדרך כלל אדם צריך את כולם, אחד אחרי השני, וביחד לערבב את הכל שלא את הכל. לכן השני המלכות אומר, בסדר, אני מוכן לרדת לעולם הזה, לשלושת העולמות האלה כדי לחפש בת המלך. אבל בלי שלושת הנקודות האלה, אין לי סיכוי למצוא בתוך הערימה של שחת את המחת הזאת, שזה נקרא את הנקודה הזאת ששייכת לליבי. אני חייב גם משרת, גם נקודת רב, גם נקודת חבר, וגם נקודת עצמי משרת סוס ומאות. ושוב פעם, שלושת העולמות. הרב זה, עולם, זה קשר של עולם הבריאה. חבר זה עולם היצירה, אתה יוצר איתו ביחד מציאות. ועצמך זה נקרא עולם העשייה, שלפעמים זה גם הכי גבוה שיש, שפה אתה אומר, תכלס, פה אני חי. כשאדם יש לו שלושת הנקודות האלה ביחד, אז הוא מוכן לרדת. ואז שימו לב, זה הנקודה שמשלימה, שבת המלך נמצאת בשלושת הנקודות האלה. בת המלך נמצאת אצל הרב, אצל בחינה שאתה מקבל מצדיק, היא נמצאת בשיחה שלך עם חבר, באופן אחר, בצורה שאתה תרגיש אותה ברמה של מידות, היא נמצאת מלובשת בבעיות הפרטיות שלך, בהתבעויות הפרטיות שלך. אתה חייב למצוא אותה בכל שלושת הרבדים האלה, כי היא עבודה בשלושתם. כשאתה תמצא אותה בשלושת הרבדים האלה, המשרת כבר לא יהיה משרת, הוא יהפוך שוב פעם לעולם האצילות, הוא יתבטל בעולם האצילות. החבר כבר לא יהיה חבר, זה כבר יעלה בחזרה לשור, זה כבר לא יהיה מחיצה. והכסף גם כן כבר לא יפריע לך. הכסף גם כן יעלה ברמה וכבר יתבטל למציאות. זה נקרא שלעתיד לבוא כתוב, השמיים כעשן ימלחו והארץ כבגד תבלה. כל מה שאתם רואים, כל מה שאנחנו רואים מסביב, יתבטל, כי זה הכל היה בסך הכל סיפור כדי למצוא בתוכו את בת המלך. מצאת את בת המלך, זה כבר לא נמצא. העולם כבר לא קיים, זה כבר חזר להיות היכל המלך. בסוף המסע, אחרי שהשני המלכות ישתמש עם כל שלושת הנקודות, הוא יבין שבכל המקומות שבהם הוא הלך, ועם כל הכלים שהשתמש בהם, המסורבלים האלה, הוא תמיד היה איפה? בהיכל המלך. שם הזקנו.